אנחנו בסוף ההקדמה של תמרה על תפארת ישראל בקטע של כאשר ראה דוד, נכון? עמוד א', וכאשר ראה דוד לפניו שני דברים אלו אשר זכרנו, כן? מה ראינו? המהר"ל בקטע הקודם דיבר על שלא ברכו בתורה תחילה, דיבר מדוע עלולים להיות בני תלמידי חכמים ולא תלמידי חכמים כמו אבותיהם, בגלל שאהבת ההורים היא רק לתורה ולא לשם יתברך נותן התורה, והסברנו את הדברים מה הכוונה לעומק, וכל היסוד של היחס והגישה והעמדה הנפשית כלפי התורה. ועכשיו הקטע הבא, וכאשר ראה דוד לפניו שני דברים אלו אשר זכרנו, האחד שירא פן ייכשל בדברי תורה, והשני שלא יודריו לרצון זולתו, כמו שרואים בתפילת רבי נופיה ולקניה, לפני שיחסים לבית המדרש, שלא ייכשל לדבר הלכה וישמחו בחבריי וכו'. נגד זה סדר דבריו במזמור, השמיים מספרים כבודל, מזמור יוטט בתהילים. אז יש שם בהתחלה את הפסוקים בעצם על על הטבע, ואחרי זה מהפסוק השמיני זה עובר לתורת השם פנימה. אז הקדים תחילה לספר מעלת התורה, תחילה הוא מתכוון להגיד מהרגע מהפסוקים של תורת השם פנימה. יש מקומות אחרים שבהם המהר"ל מסביר ששבעה פסוקים כנגד מדרגת הטבע, יש כל גילוי הטבע, ועל גבי זה מתחילה מדרגת התורה. פה הוא לא נכנס לקטע הזה, הוא רוצה לדבר רק על הפסוקים של התורה, על תורת השם פנימה, מצוות השם ברא, משפטי השם וכולי. אז אומר המהר"ל, הקדים תחילה לספר מעלת התורה, שמע תורת השם פנימה, במשיבת נפש, פיקודי השם וגומר, עד גם עבדך נזהר בהם משומרם עקב רב. ולפי מעלת הדבר צריך שנזהר שלא יקשל בו, כלומר צריך זהירות גדולה מאוד לא להיקשל בדברי תורה. אמרה להתחיל, אל תפחד לעסוק בתורה, כל אחד עוסק בתורה, זה לא רק ללמוד תורה, רק מי שכיוון לתורה, אלא גם מי שעוסק ודילוגו על היה ואמרו חז"ל, אפילו אמר ואייבת במקום ואהבת, זה בדיוק הפוך בשורשים. התורה תיישר אותו מתוך שהוא ניגש של התורה, ומצד שני התורה היא דבר כל כך קדוש ולא צריך להיזהר שלא להיכשל מה. וזכר שישה דברים, ובכל אחד זכר השם, כן, כל הפסוקים שם, מצוות השם ברא, פיקודי השם משרים, כן, יראת השם תורה, כן, זכר שישה דברים. וכל אחד זכר, השם, זכר את שם השם, לומר כי התורה מצורפת אל השם, ואח שנקרא תורת השם, עדות השם וכן כולם. למה כתוב פעם כל הזמן? הרי ברור מה הנושא. תורת השם תימא משיבת נפש. אז למה צריך להגיד מצוות השם, פיקודי השם, מירת השם? הרי אתה מדבר? הנושא ברור. אז למה צריך להוסיף כל פעם את המילה השם בפרק, בכל פסוק? לומר לך שבכל בחינה נותן התורה. בכל בחינה מתגלה השם יתברך בדבר הזה. לומר כי על ידי התורה קונה אדם וקוד בו יתברך. בעצם התורה היא הדבקות בהשם יתברך. ומפני שבא לומר שהדבקות הזאת הוא דבקות גמור, לא דבקות בצד מה, כמו מישהו בעל מידות על ידי המידות כולה דבקות בו יתברך, ולא קורא כדבקות במצד מה, לפי המידה אשר דבק בה, אבל על ידי התורה דבק בו יתברך לגמרי בכל צד, כן? ומפני שהמצדדים המחולקים הם שישה והם ימין ושמאל, פנים ואחור, מעלה ומטה, וכנגד זה זכר שישה שמות שהוא דבק בו יתברך בכל צד, ולא נותן נשת בך לא לימין ולא לשמאל לא לשום צד. כלומר, כשאדם בעצם, יש פה שני משפטים שקרם. משפט ראשון, כשאדם דבק בקדוש ברוך הוא במידות, הוא בעל ענווה, הוא בעל שמחה, הוא בעל אהבת ישראל, הוא בעל רחמנות, הוא בעל מידת הגבורה, הוא איש אמת. אז ממילא יש בו, הוא קיים מצוות והלכת בדרכיו, מה השם רחום, הפתה רחום, מה השם אמת, הפתה אמת, מה השם גומל חסדים, הפתה גומל חסדים. אז הוא דבק בקדוש ברוך הוא במידה מסוימת, אבל זה במידה מסוימת. בסוף בסוף, מידה היא כבר לבוש. כן, המל"ג אומר מידו בד, לשון מידות, זה לבושים, כלומר זה כבר הנהגות. אבל זה הנהגה אחת, אבל בסוף יש הנהגה שנייה, כן? הלל הופיע את הנהגת השם יתברך באוהב שלום ורודף שלום. ושמאי היה מידת האמת והקפדנות של האמת, למרות שהוא קיבל כל אדם מספר בנים יפות. אז הנהגות שונות, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים, זה נאמר על ההלכות שלהם, אבל אפשר לומר אותו דבר על הבחינות שלהם, כן, על המידות, זה גילויים שונים בעצם, ואפילו עם הלכה כמידה מסוימת שבה יש יותר נקודה, אבל יש בחינות שונות. אנחנו רואים את זה בכל השעס, הנהגות שונות. הנה, למדנו בסוחרת הפועלים, בעיון מדרש, על הנהגת רבי לזר ברבי שמעון, שהיה איש ניסי, אלוקי, קדוש, והנהגה שלו זה לחלות קוצים מן הכרם, ומידת האמת עד הסוף, וקבלת איסורים. ומצד שני, רבי שוב וכוח וחיים אומרים, יבוא בעל הכרם מחלה את קוצב, וצריך לקרב. וזה הנהגות שונות, יש הנהגה כזאת, יש הנהגה כזאת, שבסוף יש הכרעה מההנהגה המרכזית, אבל זה הנהגות. לכן כשאדם דבק במידות מסוימות, הוא דבק במידת מה. ולכן אבל התורה באה הדבקות הכוללת. מה זה הדבקות הכוללת? כי בתורה, לכן יש בה שישה פסוקים, שבעצם בשישה הפסוקים הללו זה ששת הצדדים. כלומר, המבנה של שש, אמרה על תורת המספרים למהר"ל, במבנה של שש, שש יש בו בחינה של בעצם כל צדדי העולם הזה, מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה, מטה, כן, אז הוא קרא לזה פה בלשון, איך הייתה הלשון של המהר"ל, ימין ושמאל, פנים ואחור, מעלה ומטה, פה לא הוא חיבר את זה רגע לרוחות, אלא ביחס לאדם, מכל צד, כי הוא מדבר על האדם, האדם מצד עצמו דבק בכל הצדדים, מקדים ואחור, מימין ומשמאל, מעלה ומטה, אז ביחס לאדם, אם זה ביחס לעולם, זה המזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה, ביחס לאדם, לכן זה הלשון שלוקט פה, האדם דבק לגמרי דרך התורה בקדוש ברוך הוא. בתורה יש דבקות של האדם בקדוש ברוך הוא, כן? ולכן התורה גם כל הזמן עוזרת לאדם לצאת גם מהמידות שבהם הוא יותר טוב באופן מאזור הנוחות וללמוד דברים נוספים. כלומר, ככל שאדם יותר ידבק בתורה בכל צדדיה, ממילא היא מביאה לדבקות הגמורה בקדוש ברוך הוא יותר מהמידות, כן? אולי צריך להזכיר בזה, יש רבי חיים ויטל, יש לו ספר, מעבר לכל ספר הקבלה, שהוא יותר בנוי בצורה של ספר מוסר, שערי קדושה. ושם יש חקירה בתחילת הספר, וכשה נדמה לי בשעה הראשון, הוא שואל רבי חיים ויטל, מה יותר גדול, המידות או המצוות? מה יותר גדול? המצוות זה תורה, והמידות, אם לא היה תורה, היינו לומדים צניעות, מחתול, וחריצות מנמלה, וכולי. המידות זה משהו שהוא יותר בטבע. אם כן, מה יותר גדול, המצוות או המידות? הוא אומר, אנחנו רואים מצד אחד, המצוות זה תורה, מצד שאנחנו רואים שהמידות, החז"ל מאוד הפליקו בשבחם, הוא כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ומי שמתגאה, לא ראינו על מצוות כאלה ביטויים לכאורה, יש מידות, החז"ל מאוד הפליקו כמה המידות זה קריטי, אז הרמב"ם חידל, אין באמת סתירה, המצוות מעל המידות, דווקא בגלל שהמצוות מעל המידות, לכן המידות הרבה יותר קריטיות ברמת הנגלה, כי זה כמו דרך יצא קדמה לתורה, כלומר בסוף יש לך מידות מקולקלות, הנגש של כל התורה בצורה עקומה. אבל התורה היא מעל זה, עם הדרגה, כי חפים דווקא שדבר שהוא עליון יותר, אז מלא, אתה לא מיד רואה כמו קיומי, כי הוא גבוה יותר, הוא מדרגה עליונה יותר. אני אומר רק על אותו עיקרון, שהתורה, במידות יש דבקות בצד מה? אבל התורה, וחייבים מידות, זה הבסיס כמובן, והתורה בעצם מעלה את האדם למדרגה עליונה יותר. גבוהה יותר, לכן אי אפשר להסתפר בקומת המידות למרות שקריטיות כל המידות, כן.
רק אם, כאילו, אני שואל אם זה קשור לנקודה, כן. אם בן אדם ניגש לתורה שהוא עקום, שאין לו מידות טובות, אז איך התורה מיישרת אותו?
שוב, אם אדם ניגש לתורה בצורה שיש לו מידות רעות, אז באמת יכולה להיות לו סם המוות, כן? יכולה להיות משהו שמאוד מאוד הורס, אלא שמה? אם למרות שיש לו מידות רעות, הוא ניגש לתורה כתורת השם, אז ממילא הוא מכין את עצמו לקבל, נכון? כלומר, אם זה תורת השם, אפילו מהמקום שלא לשמה, שבזכות זה יהיה לעולם הבא, או בזכות זה הוא יתגדל ויקרא רבי, אבל הוא מבין שיש פה משהו שהוא הוא מעליו, הוא נפתח אליו, בסדר? אז במילה, בסופו של דבר, התורה אחת משתיים, או עם ברזל, או לא כל דברי קש, הוא חפצית יפוצץ אלה, או כל צמא ילכו אל המים, כלומר, או אבנים שחקו מים, כלומר, יש פה בחינה של אש ושל מים, של ברזל ושל אבן, כן? או שיהיה איזה פיצוץ, פתאום יהיה איזה בום של איזה שיעור שיקרה לו את הצורה, ומה שיעורר זה בום כזה שיטלטל אותו בבחינה של אש, ופתאום הוא מתפוצץ, או לאט לאט, לאט לאט, מים, עוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, ופתאום זה נפתח. אמרתי לכם כמה פעמים ששמתי להם לפני הרבה שנים דבר מרתק, שני גדולי עולם, אחד שורש תורה שבכתב משה רבנו, אחד שורש תורה שבפה רבי עקיבא, כך אומר אריזל. שניהם עד גיל 40 לא למדו תורה, שניהם 40 שנה למדו תורה, שניהם 40 שנה לימדו תורה. רבי, משה רבינו בגיל 40 רואה מעמד הסנה, הסנה בוער בה אש, ורבי עקיבא מה הוא רואה? את האבנים ששחקו אותם המים. כן, זה מדהים? שתי בחינות. יש בחינה של אש של תורה שבכתב, יש בחינה של לאט לאט של תורה שבעל פה, והדברים פועלים. בתנאי? שאדם בא ממקום של לקבל. זה בדיוק היסוד של ההקדמה הזאת, לעסוק בתורה, אפילו אם אתה עוד לא מדויק, אפילו אם אתה לא גדול הדור ואתה לא... לא, 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 תבוא לעסוק בתורה. אבל אתה נראה שדבר גדול מאוד. ואם אתה בא לעסוק, ואפילו שאתה מלא טעויות, אבל אתה בא לדבר גדול, זה יאשר אותך. זו השאלה שלך הייתה מצוינת בדיוק במקום, כן?
יאללה, אז אולי אפשר להגיד שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, זה כאילו אם הוא לומד את התורה בצורה עקומה, הוא לא לומד תורה, הוא לומד תורה אחרת.
נכון, כשאדם יש לו מידות רעות, אז ממילא הוא הכל לפסוק אחרת. אגב, מה שאתה אומר, אומר הרמב״ם מפורש בשמונה פרקים, בדקות של הדקות של הדקות על מוישה רבנו, שאין כמוהו. אומר הרמב״ם, מה יחד במי מי מריבה? שמשה כעס, והשם לא כעס. ואז, אגב, זה הפרק שבו המהר"ל, שהרמב״ם מזכיר את האמת השלומי אבו. בשמונה פרקים. ואצל הרמב״ם, האמת והשלום, אמת זה הידיעות השכליות, אצל הרמב״ם זה ככה זה, והשלום זה המידות. ברמב״ם, אמת ושלום זה, זה ידיעות שכליות, קומת השכל וקומת המידות. זה ברמב״ם. אז הרמב״ם אומר, ברגע שמשה רבנו כעס והשם לא כעס, מה כל המתוקנים בעם ישראל הבין? מה עם ישראל הבין? שבעצם השם כועס. יוצא שבעצם מידות לא טובות, מופיע דבר אלוקים, מופיע את האמת בצורה לא נכונה. בדיוק מה שאתה אמרת, רמב״ם מפורש. על מוישה רבינו בדקות של הדקות, קל וחומר, פי מיליארד, והם לא שקל וחומר לכולנו, בסדר? מה שאמרת מפורש ברמב״ם. יפה. בסדר? זה בדיוק הנקודה ברמב״ם, ואגב השאלה שלך הרווחנו שברמב״ם לדעת, אמת זה שלום, זה שכל ומידות. זה עולם המידות ועולם השכלי. רואים את זה אצלו גם בפירוש המשניות, בסוף אוריות, על למה לדעת חכמים שאליהו יבוא לבשר שלום. את האמת אומר, הוא לא צריך לבוא לבשר אמת. למה הוא לא צריך לבוא לבשר אמת? כי האמת פתוחה לכל, עומדת לכל. האמת לא צריכה יוחוס, לא צריכה כלום. יותר תורה מונח, תיקח, האמת, אין שום דבר שמונת האמת, כן? אבל השלום לתקן את כל המידות של בני אדם. לתקן את המידות של בני אדם. זה מה שבוא, זה לדעת הרמב״ם. לרמב״ם אמת ושלום זה שכל במידות. בסדר? זה בית זה אצל הרמב״ם. אז בדיוק הנקודה הזאת תמינו. היפה מאוד שלה, יפה מאוד. גם כן בוא נחזור למהר"ל. אומר המהר"ל, הגענו למשפט, והתחיל לומר, בסדר? והתחיל לומר תורת השם תמימה משיבת נפש. כי כאשר התורה תמימה על ידי זה אדם גם כן תמים. וכאשר הוא תמים, האדם הוא עם השם מתברך לגמרי, כדכתיב תמים תהיה עם השם אלוקיך. ופרשו זל במסכת נדרים, כל המתמים עצמו עם השם יתברך, כן, תמים תהיה, כל המתמים עצמו הוא עם השם יתברך. בעצם דרשת הפסוק לפי זה, תמים תהיה?
תמים תהיה.
עם השם אלוקיך תהיה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. כלומר, אם תמים תהיה, כלומר, המילה תהיה בעצם נגזרת לשני הצדדים. תמים תהיה, תהיה עם השם אלוקיך. מבינים? בסדר? ופרשו זה על מסכת נדרים, זה כל המתאים עצמו עם השם ברך, ולכן אמרו זה על בחול, נצורת תם חקוקה בכיסא הכבוד. יעקב נאמר עליו, ויעקב ישתם. ולכך אמר, כלומר, צורת יעקב אינו, היא חקוקה בכיסא הכבוד, מדרגת התמימות. ולכך אמר משיבת נפש, כלומר, שהיא משיבת נפש לחייתו. כי התמים עם השם יתברך, כמו שאמרנו, הוא כתיב, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כי מצד הדבקות בו יתברך, אתם חיים. ולכך כתיב תורת השם דימה, משיבת נפש. כן, זה מדרגת התמימות. התמים זה שלם. תם זה דבר שלם. שלם, פירושו של דבר, שאדם בתמימות עם השם יתברך, זה יודע שהכל אצל הקדוש ברוך הוא שלם. ודאי הנהגתו שלמה, אפילו שעכשיו זה מופיע חשש בסתר פנים, ויש צרות, אבל הוא תמים. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, זה אגב מזמור קופית את בטילים שיש בו שמונה פסוקים בכל עוד, שגם זה אומר אמר למקום אחר, שבעצם זה מדרגת השמונה שמה לטבע, זה מדרגת התורה, וזה נפתח בתמימות. התמימות קשורה, היא לא עוד מידה. התמימות קשורה חוקה בכיסא הכבוד. כי למה? כיסא הכבוד, כיסא שמופיע את כבוד השם יתברך. שזה בעצם ההבנה שהכל שלם. אגב, זה יעקב אבינו, שאצלו היה כבר מיטה שלמה, וכל ששמע ישראל השם הקדוש ברוך הוא, כל השבטים כולם כלולים בזה. התמימות זה המקום שהכל שלם. ומה זה הכל שלם? לא העולם שלם, העולם זה לם, העולם חסר. העולם חסר, העולם מלא חסרונות, אנחנו בני אדם חסרים. אם אדם הוא לא חסר, הוא לא הופך את עצמו להיות כלי קבלה. אבל התמימות זה לדעת, ודאי, ודאי, השם יתברך, ודאי, מקור הטוב, ממנו הטוב, יהיה טוב. ועוד יותר טוב, ובתמימות ברורה לחלוטין של דבקות בקדוש ברוך הוא. יהודים במהלך כל הדורות, היה אינקוויזיציה, היה מסעי צלב, היה השמדות בשואה, ואני יהודי, להבדיל, למרות שזה גם נורא ביום, אבל השבועים עכשיו בשבי הציעו לכמה מהם להתאסלם, ויהודים שחלקם לא ידעו כלום כמעט מתורה מצוות, אני יהודי, אני לא מתאסלם. זה תמימות, זאת אומרת, רגע, לא ריאלי, לא אינטרסנטי, למה דיום הזו, תסביר לוגית, אז למה עוד לא קיימת מצוות, מה זה אומר, איך אתה קשור, מה העניין, הרי אמרת שאתה לא תהיה, אתה לא מאמין, מה זה משנה, תרוויח, העיקר תחיה. לא, 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 יש בזה נקודה ביהודי שהיא תמימות. היא תמימות. דבקות גמורה בקדוש ברוך הוא, והתמימות הזאת היא נקודה ראשונה לגישה לתורה. שאז התמים, יש בו צד שיכול להיות גם משהו מאוד פשוט, שהוא יהודי נורא פשוט, הוא תמים. ויש בזה צד של המקום הגבוה של להיות תמים. ושניהם, יש להם בחינה שהם השם אלוקים. הנה, מי שבשבי, ואומר, אני לא מתאסלם, למרות שאומרים, תשמע, כך בשר, וכך אוכל, ולפסיק להרביץ לך. ופיקוח נפש לכאורה, והוא לא יודע עכשיו, רגע, עבודה זרה, למצוא את הנפש, לא בטוח שיודע את כל החשבונות הללו. וכלום. היה שם סיפורים אפילו על התצפתניות ועוד כמה, שדברים שעל פי הלכה היה מותר, לא עבודה זרה. היה מותר, אתם מצב של פיקוח נפש, רעבות, במצב קשה, אז מותר חמץ בפסח, כי זה לא בגימל עבירות. לא. אנחנו יהודיות לא אוכלות חמץ בפסח. אנחנו סומכות על שיטת התוספות, שאומר בסוגיית קידוש השם, שלפי הרמב״ם, אסור להחמיר ולמסור את הנפש בשאר המצוות. אבל הרי התוספות אמר שמותר להחמיר, אז אנחנו פוסקות את התוספות. הם לא יודעים כל החשבון הזה. תמימות. מה זאת אומרת? יהודית, תמימות, עד הסוף. מה השאלה בכלל? זה נקודה שהיא מהמקום הכי פשוט שלה, עד למקום הכי גבוה שהוא הכי פשוט, מהמקום הכי קדוש. להיות יהודי פשוט זה המדרגה הכי כביכול ראשונית, וזה המדרגה הכי אחרונה, לכן אל תיגעו במשיכה לנו תינוקות של בית רבן. יש משהו נורא תמים ופשוט, וזה הנקודה העליונה שהכל מתוקן, שאת הכל יהיה טוב. בעצם, נחדד את זה, כן? יש משהו תמים מאוד בתינוקות, ואל תיגעו במשיכה לנו תינוקות של בית רבן, כן? יש משהו מאוד תמים במשיכיות, מה הכוונה? בסוף העולם אומר כל הזמן, במדע מסתכל על העולם, אומר יהיה רע, ועוד יותר רע, ועוד יותר רע, הכל הולך לאבדון, אבל אבלים, הכל אבל, כן, הכל נופל למקום, הכל הולך, לאן הכל הולך? כאילו, במבט של שכל שחול, שלמה המלאכה מכל אדם הזה, מסתכל בחוכמה האנושית, בסוף הכל, כל חומר מתקלה, בסופו של דבר, הכל הולך ל... מה לא? והבני האדם חוטים, וחוזרים וחוטים, וזה, ועוד... מה? שטויות, הכל שטויות, הכל, הכל כלום. ובאה התמימות המשיחית ואומרת, יהיה טוב. יהיה טוב. והעולם נצח בתיקון הגדול שלו. אז יש את המקום הנמוך, יהיה לי עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, יהיה לי כסף, יהיה לי זיווג, ויהיה לי לא זוכר את כל המילים ש... יש את המקום הנמוך של זה. ויש את המקום הגבוה, שכל המציאות כולה תגיע לטוב העליון, אבל ברור, הדבקות שלה, יהיה טוב. אז התמימות, כמה שהיא תמימה, היא יכולה להגיע לכל עם ישראל גם במקום הנמוך שלה, והיא עד המקום הגבוה שלה. זה הנקודה של התמימות, שברור שיהיה טוב, הדבקות הזאת. תורת השם תמימה, משיבת נפש. עכשיו, זה לא בשביל. זה לא בשביל, כי אם זה היה בשביל, אז ימין לך עכשיו אוכל, ומציעים לך להתאסלם, אז עזוב אותך מה יהיה, בוא תיקח עכשיו. עדיף לך ביד משהו ולא מהבטחות על הנייר, עסקי אוויר לוב גשף. לא, זה לא קשור. זה לא באמת כי לי יותר טוב, זה הנקודה שמניעה אותי. זה אני יהודי, אני תמים, השם יתברך, אני איתו, השם איתי. ראו את זה בשבי עכשיו באופן פשוט מדהים, זה תמיד היה, זה תמיד קיים, תמיד אמרנו זה קיים, זה קיים אצל כל יהודי, זה קיים. זה התמימות, זה נקודת התמימות. לכן דבר ראשון, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מי רצה לשאול מי הקודם? רן? כן, בבקשה.
למה זה לא נאיביות?
למה זה לא נאיביות? תמימות יכולה להיות נאיביות. תמימות יכולה להיות מציאות כזאת שאדם בעצם הוא מאוד מאוד פשוט, וכביכול עכשיו בעצם יכולים לרמות אותו פטי בעסקים, פטי מאמין לכל דבר. הרמב"ם כותב שאסור להיות פטי, ומישהו בעצם הוא רשע, מוחזק לרשע ולדון אותו לכף זכות. אתה צריך לדון אותו לכף חובה. אלא אם כן 100% מה שהוא עשה זה משהו טוב של... הוא התחיל לחזור בתשובה. אבל אם 99% טוב, יש אפשרות שזה לרע, והוא מוחזק לרשע, אל תהיה נאיבי.
מה טוב בלמסור את הנפש, אבל... שאסור למסור להם את הנפש.
אני אומר שוב, זה הנקודה שכיוון שהם לא ידעו מה מותר ומה אסור, אז אצלם עכשיו זה הסוג של שעת השמד. כאילו עכשיו אני נידון, אני לא משנה על מה, אני יהודי. זה האמונה שלי, אני אדבק בקדוש ברוך הוא, וזה לא נאיביות. זה נקודה שבסופו של דבר נוגעת עכשיו, לא במציאות של עולם חסר, בלסמוך, בלהיות תמים כלפי בני אדם. זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. ושם זה לא נאיביות. שם זה האמונה החזקה והגדולה הזאת, שכל אדם מכל העולם, לא רק אצל עם ישראל, יודע ברמה הפשוטה, רוב בני אדם, שמה זאת אומרת, יש לי קשר לבורא. והבורא הוא מעל לכל החסרונות. עכשיו, בכל האומות, זה אחרי זה קשר חיצוני, וזה לא, בתפיסות אנושיות, זה עם כל העיוותים שלו. אבל יש בעם ישראל, תמים תהיה. זה הפלא של העם הזה, שהוא הכי תמים, ובסופו של דבר הוא כל הזמן מתחדש, וכל הזמן עושה מהפכות מדעיות, וכל הזמן פורץ גבולות, וכל הזמן מתחדש, והוא נשאר תמים. זה לא סותר.
אז מה זה בדיוק תמים? כי...
התמים זה הדבקות בשלמות. הקדוש ברוך הוא שלם, ולכן ודאי שהשורש הוא טוב, בוודאי שאנחנו לגמרי מאמינים בקדוש ברוך הוא ודבקים בו, וזה גובר על כל החסרונות של המציאות. זה גובר, כן? עכשיו, זה לא שאנחנו שלמים, זה השם שלם. אנחנו דבקים בו ורוצים להשתלם ממנו, ולא משום דבר אחר.
אז הפירוש של הפסוק זה, דבק תהיה עם הקדוש ברוך הוא, ואז תהיה עם הקדוש ברוך הוא?
תמים תהיה אם השם אלוקיך תהיה. לא, אם את... לא, בטח לדבקות זה התמימות. אדם יכול, בלי התמימות אדם יכול לחשוב שדבקות, זה אני מתרגש, אני קופץ בהתוועדויות, אני מרגיש איזו אקסטאזה רוחנית חזקה, אבל כל זה יהיה דבקות באותה התוועדות, אם אתה בא בצורה של תמימות, של, שאתה ביטחון גמור בקדוש ברוך הוא. לגמרי בתמימות פשוטה. אתה נמצא במקום שלגמרי אני נמצא בקשר לקדוש ברוך הוא. יש סיפור, טוב, אנחנו, אוקיי, אני מתקדמים לאט, אבל זה טוב, זה ברור טוב. יש סיפור שמופיע על דורו של האריזל, על האריזל. סיפור מפורסם. היה בעצם מקרה, היה יהודי, משפחת הנוסים, שבעצם התאסלמו, ואחרי זה בעצם הגיעו לצפת מהנוסים, והוא התחיל להתקרב, ובעצם אחרי הגירוש שם מספרד, ובעצם הוא הגיע לאיזשהו דרשה, והרב דרש שם על מיום שחרב בית המקדש בתה לחם הפנים. ואז הוא שמע את זה, חזר לאשתו ואמר לה, אין לקדוש ברוך הוא לחם מה לאכול, צריך לאפות לו לחם. והיה מכין חלות, והיה כל יום שישי בצהריים מגיע לבית כנסת, בצפת, מכניס את החלות לארון הקודש, אומר, אלוקים בתיאבון. ומגיע בערב שבת לבית כנסת, מסתכל בארון הקודש, אין כלום, שמח, הקדוש ברוך הוא אכל. ככה, זו הייתה המחשבה שלו. וככה במשך כמה זמן, כל יום שישי, אלוקים בתיאבון. הגיע שבת הגדול, הרב הגיע להכין דברים מוקדם לדרשה שלו ועוד דברים, ושבת ללמוד, או מתי שהוא אחר לא זוכר מתי. ואז היהודי לא רואה את זה, נכנס, פותח את הקודש, אלוהים בתיאבון, שם לו חלות. הרב רואה את זה, נחרד. מה זה הגשמה הזאת, עבודה זרה? התחיל לצעוק עליו, מה אתה עושה? עכשיו הוא נורא נבהל. הוא אומר, לא ידעתי, לא ידעתי את זה, אני, הוא התחיל לבכות, או לא לבכות, לא זוכר, לא ידעתי, אני לא ידעתי, אני, הרב אמר שבתל, אמר לו, מה קרה לך, זה הגשמה, אין לך שום גוף, לא תמות הגוף, שם ישמור, נזל פה, צעק, נזף, לא יודע מה. יהודי חזר, רועד הביתה. בערב מגיע לרב הזה של איך מהריזל, אומר לו, צב לביתך, כי מחר אתה מת. מיום שחרב בית המקדש לו לקדוש בחונחת, כמו החלות שהכין אותו יהודי. במוחד בבוקר רב זה נפטר. סיפור מזעזע. מזעזע, נכון? זה מרעיד. עכשיו, זה ברור לך, בוא עכשיו נתח את הסיפור. זה ברור לחלוטין שאם אדם יודע שלקדוש ברוך הוא יש גוף והוא יביא חלות לקדוש ברוך הוא, זה מה? זה זלזול, עוד לפני, זה זלזול בקדוש ברוך הוא. זה חוצפה. זה עבירה חמורה. ואותו יהודי שלא ידע מאיפה הוא הביא את זה, הוא הביא את זה מהמקום הפשוט והתמים של אני רוצה לתת לקדוש ברוך הוא הכל. כן, בסדר? יש בירושלמי, זה מזכיר סיפורי הבעל שם טוב, נכון? יש בירושלמי בתנית הרבה סיפורים כאלה. על איזה מישהו שסרסר בפרוצות, אבל היה אחד שהוא הציל אותה שלא תיכנס את זה, ועשה את זה עם כל הלב, ובסוף הראו לחכמים ברוך הקודש, אם הוא יתפלל לרדוק שמים, מה הבן אדם השפל הזה? יש נקודה שבה מטעות הנקודה של יהודי, שבה הוא עד הסוף דבק במשהו בתמימות הזאת, כבר שם הוא נמצא מהקדוש ברוך הוא. ושוב, זה קשור נראה לי לפתיחה של הקדמה. שיש צד שאתה מסתעסק בתורה, כי זה תורת השם בצורה תמימה, אפילו שאתה לא יודע כלום, אפילו שאתה לא מבין כלום, אפילו שקשה לך ללמוד, ויש לך בלגן בשכל, ואתה קופץ 700 פעם מצל הלימוד, ואתה לא מבין עד הסוף, והתבלבלת, אבל אתה בא, השם, באח, זה התורה שלך, אני רוצה ללמוד אותה, לאט עד זה פועל ומזה אשר. והתמימות הזאת זה שהשם, אדם כבר נמצא עם הקדוש ברוך הוא, לכן תורת השם תמימה, שאתה בא לתורה כל, לא ספר, חכם, חולי. ולא אתה בא לתורה, לא אתה בא לתורה כספר לרבנים או לגאונים. תורת השם, ואני בן אשר השם בך, והוא נתן לי את התורה, ויש חלק בתורה, ואני רוצה להיפתח אליה. היא תמימה. כשהיא תמימה, היא משיבת נפש. היא משיבת נפש. ואתה יכול לראות שאנשים אפילו לא יודעים עד הסוף את הסוגיה, אבל הם מנסים בתמימות לפגש עם התורה, וזה כבר פותח אותם. אחרי זה לאט אתה גם יאשר אותם להגיע למדרגות החכמות, ולהשיג את כל הדברים האלה. מי רצה לשאול לפה מישהו ירים את האצבע? עמיחי. כן.
לא הבנתי את המסר מהסיפור, כי בסוף, אדם היה באמונה קטנה מאוד.
נכון.
והרב ניסה להעלות אותו למקום יותר גרוע, ובסוף הרב...
כן, נדייק את דבריך. זה לא שהאדם היה באמונה קטנה מאוד, הבן אדם היה בתודעה קטנה מאוד. האמונה שלו הייתה מאוד גדולה במובן שהיה לו גרעין ראשוני של הכל, אני רוצה לתת עם כל הלב לשם בך. כואב לי של הקדוש ברוך הוא כביכול משהו חסר, שזה כמובן נורא ביום לתפוס ככה, אבל הוא בא במקום שאני רוצה לתת עם כל הלב, כן? על הנקודה הזאת היא, באמת, היא שאלה טובה, מה עשו כל עובדי עבודה זרה? הביאו את הבן שלהם למולך, כן? הביאו את הבן שלהם, עשו בעצם, היה, הגרעין הראשוני של האמונה שקיים הוא גרעין, שהוא גרעין, שבאמת הוא גרעין ביסודו שהוא טוב, שאדם רוצה את אלוהיו. הטעות היא כמובן בעצם שאדם בא ועושה מזה דברים לא נכונים. עכשיו, הרב בעצם במקום לנקות לו את התודעה המאוד קטנה שלו, הוא קיבל גם את הגרעין האמוני הזה.
האם הגרעין הזה היה באותה מידה בהנחה בו היה מכיר במונה יותר גדולה?
זה בדיוק הנקודה.
בהכרח,
אז אני לא מכיר את היהודי הזה, אבל כשאנחנו מסתכלים על עם ישראל בדורותיו, זה בדיוק הנקודה. שהעם הזה בדורותיו כל פעם עושה מהפכות מדעיות, שובר את כל הפסלים השכליים, העם הזה שבר את העבודה הזרה בכל העולם, כל פעם הוא מציא המצאות חדשות, ותסתכל למרות כל זה, כמה העם הזה קשור ודבק בקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הנקודה, כלומר, בחלות עם ישראל זה נכון. עכשיו אתה שואל אותי על אותו אחד, אני לא יודע מי הוא היה, אני לא... אתה שואל אותי עכשיו בחלות עם ישראל אם זה נכון? כן, אני לא מסתובב, גם מצווה זה נכון. בסדר? אוקיי.
אז, כן. באמת, הקדוש ברוך הוא מקבל, קיבל, ולא זוכר איפה בדיוק ספר מלאכים, על החומה, אחד המלאכים הגויים, מקריב את בנו למולך, כמו
שמוצא את הלחימה. כן, 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 נכון, 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 נכון.
אבל לא בכל פעם שמקריבים בנו למולך.
נכון, 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 באמת.
אתה אומר, נגיד, על החלות שמקשיב את השם.
כן.
אבל גם, יש כמובן,
שאלה נהדרת, וזה אפילו היום הדף יומי במסכת זבחים, בדף ממי, לשם שישה דברים מזבח הזבח. ובאמת, כמובן, מה שזובחים לשם השם, זה לא שהשם יתברך אוכל את הקורבן. יש לזה אגב כוזרי מאוד מאוד יפה בספר הכוזרי. תגיעו אליו בעזרת השם, שבעצם המקדש דומה לגוף האדם. כל מה שקורה, המבנה המקדש דומה לגוף האדם. בעצם תסתכל על מנחם קליין. כשהוא אוכל, מי אוכל? האם המעיים שלו אוכלות? או השכל שלו אוכל, מי אוכל? המעיים. אבל בזכות זה שהמים אוכלות, מה בעצם פועל? השכל. האם יכול לומר שהשכל שלך אוכל את האוכל? לא. האם אפשר להגיד שהשכל זה משהו פיזי שקשור למעיים? לא, השכל הוא משהו מופשט. אבל משום מה, כשאתה אוכל, השכל בעצם פועל. אומר רבי יהודה הלוי, כשמביאים את הקורבן לשם השם, אז בנמשל, לא שהשם הוא השכל, שם אין לו שום נמשל, אבל הרוח הקודש או השרת השכינה זה כמו השכל. כלומר, הקורבן במזבח, שאדם עשה את כל פעולות ועשה את זה לשם שמיים וכו', מביא השרת שכינה, והשרת השכינה הזאת בעצם היא מביאה לשכינה, לשפע, לרוח הקודש, זה מבחינת השכל שהשכת שחל בעצם על עם ישראל, על האדם ועל מי שבעצם בא להקיב את הקורבן. השם מטבח עצמו, אין לו גוף, לא דמות הגוף ולא אוכל שום דבר, הנביא ישעיהו צועק מיד בתחילת נבואתו, למה לי רוב זבחכם? יאמר השם, לא צריך את הקורבנות שלכם בכלל, מה השם אוכל? השם לא אוכל. לא, המזבח אוכל, לא השם אוכל, כן? זה, אבל יש ריח ניחוח להשם. מה זה הריח ניחוח להשם? הריח, מה זה ריח? ריח תמיד, מה שונה ריח מאיתם, ראייה, שמיעה, מישוש, מה שונה הריח? ריח זה משהו שבעצם אתה רואה משהו חיצוני, לא רואה, רואה איזה ריח. ריח זה בעצם, יש פה משהו חיצוני, אבל הריח מעיד מה המצב הפנימי שלו. הוא טרי או רקוב, נכון? כשאתה מריח משהו, יכול שאתה רואה גופה. אל תראה גופה. יכול להיות שאתה רואה נבילה, בוא לא נבילה. נגיד שאתה רואה פרי שהרכיב. אז יכול להיות שהפרי, עדיין אתה לא רואה שמאחורה כבר יש לו מראה של הריקבון. יכול להיות שאתה רואה את הצד הקדימי, הוא נראה בסדר, משהו מריח. לא טוב, בצל נגיד, מסריח חבל הזמן, יכול שהוא רקוב, הבצל מסריח נורא, יכול שאתה רואה את החישר הבצל שהוא נראה נהדר, הריח מעיד על הנקודה הפנימית. אז ריח ניחוח להשם זה שאם אדם עבר תהליך פנימי, שהוא התקרב להשם דרך הקורבן, שמריח את הריח הניחוח, וזה מרצה, אבל לא שהשם בך אוכל, שם ישמור, אין לו גוף ולא תמות הגוף. טוב, התקדם מעט מאוד, אבל טוב מאוד, לאט לאט וזה חשוב. שר כוח, בוקר טוב לכולם.
שוב א' חינוך בלב.